שלום, צהריים טובים. שיטת הקריאה של המקרא, שנקראת הקריאה הספרותית או הקריאה הצמודה, מבוססת על אסכולה ספרותית שקמה באמצע המאה הקודמת, שנקרא הביקורת החדשה, New Criticism, ואחד הכלים שפיתחו שם באותה אסכולה זה הכלי של הדו משמעות, כן? ואחד החיבורים הקדומים של האסכולה הזאת הייתה של אחד בשם ויליאם אמפסון, Seven Types of Ambiguity, כן? או Seven Uses of Ambiguity, כלומר ששבעה סוגים או שימושים בדו משמעות. והכותרת כאן, קריאה כפולה, עוסקת למעשה בעניין הזה, שיש דו משמעות מובנית בתוך הטקסט. אני רוצה רק להדגים סוג אחד של דו משמעות, לא הסוג שאנחנו נעסוק בו היום, או סוג יותר מוכר ויותר פשוט. אם ניקח את הסצנה הנפלאה במגילת אסתר, פרק ו', ששם המלך רוצה לתת שכר יקר וגדולה למרדכי, והמן בדיוק מגיע, והמלך שואל, כן, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר חוץ ממני? כלומר, ברור, המן מבין את כל הדו-שיח באופן אחד, המלך מתכוון בדו-שיח למשהו אחר, זה יוצר אירוניה חריפה מאוד, אפילו מעט הומוריסטית, כן, מתוך זה שיש פער בין שתי שיחות המתנהלות בו זמנית. השיחה שהמלך מתכוון אליה והשיחה שהמן מתכוון אליה. כן, זה המצבים האלה מוכרים לנו למדי ביום יום. אני חושב כל אחד עובר את החוויות האלה. לפעמים זה הומוריסטי, לפעמים זה קצת יותר עצוב. כן, מכל מקום אנחנו מכירים את הסיטואציות האלה. המצב שאני רוצה לתאר כאן זה שימוש יותר מתוחכם בדו משמעות שמופיע בכמה סיפורי מקרא. אני מצאתי שתי דוגמאות לזה, לדעתי לא במקרה, בספר שמואל. זה שני הפרקים שאני מתכוון לעסוק בהם, שמואל א' פרק ת', שמואל ב' פרק ז'. כן, ומה שקורה בשני המקרים האלה זה שהמספר עצמו בעצם יוצר שתי עלילות המתרחשות בו זמנית, כן, על מנת להבין לעומק את המשמעות של הטקסט, צריכים להבין את שתי המשמעויות, צריכים גם כן להיות רגישים למקומות שבהם עלילה אחת גוברת והשנייה שוקעת, ואיפה הדברים מתהפכים, כן, וזה יוצר דבר ש... רציתי להכניס את זה לכותרת של השיעור, אבל חששתי שלא כולם יבינו מה זה פוליפוניה, כן? זה מונח מוזיקלי, כן? של שתי מנגינות שמתנגנות בו זמנית, כלומר לא הרמוניה שהיא בנויה על אקורדים, כן? אלא ממש שתי מנגינות, כן? שמתרחשות בו זמנית, והאינטראקציה בין שתי המנגינות זה מה שיוצר את האפקט המוזיקלי. אז יש דבר כזה גם כן בכתיבה הספרותית והמקראית, כן? אז רציתי לעמוד על שתי דוגמאות מעניינות מאוד בעיניי של הכתיבה הפוליפונית, ואנחנו נצטרך לבצע כמובן את הקריאה הפוליפונית של שני הסיפורים האלה. עכשיו, על מנת לעשות את הדבר הזה, אנחנו צריכים לעשות איזה תרגיל מחשבתי שהוא מאוד מאוד לא פשוט. זה דבר שבהרבה מאוד רבדים של לימוד, ובמיוחד בקריאה ספרותית, אנחנו מתבקשים לעשות כשאנחנו לומדים את סיפורי המקרא. יש לנו בעיה גדולה בחלק גדול מסיפורי המקרא, וזה שאנחנו מכירים את הסוף. כן? אז ברגע שאנחנו מכירים את הסוף, אז אנחנו מפספסים הרבה מהניואנסים הדקים של הטקסט שמתרחשים באמצע, ולכן אנחנו צריכים לעשות לעצמנו תרגיל. לשכוח שאנחנו יודעים את הסוף, ולקרוא את הסיפור כאילו שכחנו מה קורה לאחר מכן, כן? וכך אנחנו באמת אני מקווה נקלה לכוונה של הכותב, כן, שאנחנו נקרא את הדברים באופן ראשוני, כאילו בפעם הראשונה, וככה נוכל להיות רגישים לכל הנואנסים הדקים של הטקסט. וזה אנחנו נפנה ישר לטקסט הראשון, שמואל א' פרק ת', כדי להיכנס לתוך הפרק הזה. אז נפתח עם קצת רקע. הרקע ידוע למדי, בפרק ח', העם פונה לשמואל, מבקש להמליך מלך. שמואל, לשון המעטה, לא אוהב את הרעיון. הקדוש ברוך הוא גם כן די כותל את הרעיון, לא אותך מה עשו, כי אם אותי מה עשו, ממלוך עליהם, כן? קיצור, היה נראה כאילו זה רעיון נפל, צריכים לגנוז אותו, כן? והקדוש ברוך הוא ממשיך, מיד אחרי שהוא אומר, לא אותך מה עשו, לא אותי, אז הוא אומר, אך שמע בכל עם במלך עליהם מלך, כן? והוא חוזר על זה גם כן, לקראת סוף הפרק. ושמואל, גם אחרי שהוא מקבל את הציווי הזה למליך על המלך, הוא מנסה בנאום ארוך ומפורסם, כן, של משפט המלך, מנסה לשכנע אותם כמה שהרעיון גרוע, כן, ולא מצליח בזה, והם עדיין אומרים לא, בסוף פרק ח', פסוק כף, ויאמרו לא, כי אם מלך יהיה עלינו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו, וצלפנינו, ולחם את מלחמותינו. אנחנו שומעים כאן צלילים שאפשר לשמוע אותם גם היום. וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני אדוני. אז שמואל עוד פעם מביא את זה לקדוש ברוך הוא. אולי בינתיים הקדוש ברוך הוא חשב אחרת, לא יודע. ויאמר אדוני לשמואל, שמע בקולם ממלכתה להם מלך. ויאמר שמואל, אנשי ישראל, לכו איש לירו. כן, הסיום של הפרק מאוד מפתיע. כן, הקדוש ברוך הוא אומר, נו, אמרתי לך כבר, ואני חוזר ואומר לך, כן, שמע בקולם ממלכת עליהם מלך. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא אומר את זה? זאת תעלומה, אילו למדנו עכשיו את פרק ח', היה מקום להאריך בזה, אין מקום להאריך בזה, אז נקבל את זה כפי שהוא. הקדוש ברוך הוא בכל זאת מחליט שהוא רוצה לקבל את הבקשה של העם, אף על פי שזה רעיון מאוד מאוד בעייתי. חלק מהתשובה לשאלה הזאת יעלה מתוך הקריאה של הפרק שלנו, של פרק ת', כן, אבל זאת תהיה רק תשובה חלקית, כן, ואז מה עושה שמואל? לכו איש לירו. איזה מין תשובה זאת? מה בדיוק עושה כאן? למה הוא לא ממליך עליהם מלך? כן, אז מה? אוקיי, אז אפשר להגיד אולי שזה לא אינסטנט, יש מגמה בין הפרשנים המודרניים להגיד ששמואל מנסה להרוויח זמן, אולי בכל זאת הוא יצליח באיזשהו אופן להפיל את הרעיון, כן? יכול להיות שבאמת הוא ממתין למשהו, לאיזושהי התפתחות, או כפי שהמלבים אומר, וגם דעת מקרא, כן, אני מבין שדעת מקרא זה אחד מהספונסרים שלנו כביכול, כמובן שאנחנו רוצים בין השאר להעלות את התרומה החשובה של דעת מקרא, אז פה ושם אני אציין במפורש, לא תמיד אציין על איזה פרשן אני נשען בכל נקודה, ומתי אני חורג מהפרשנים, אבל פה ושם אני אזכיר את דעת מקרא כדי שקצת נחוש את הדברים. דעת מקרא גם חוזר על הדברים של המלבים, שיש גם בתורה, כשהתורה מדברת על ציווי של מלך, כן, סום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך, בו שמואל ממתין עד שהקדוש ברוך הוא יבחר את המלך. כן, כלומר, לכו איש לירו, זה שהוא ממתין. ואני לא בטוח אם הקורא אמור לדעת בשלב זה איזה פירוש הוא נכון. האם לכו איש לירו זה בעצם אומר ששמואל שכבר פעמיים, כן, אחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו למליך מלך פעמיים, איכשהו ניסה להרוויח זמן, ניסה לבצע מהלכים שיסכלו את המהלך, אולי זה עוד תרגיל השעיה של שמואל, כן? או שמה, כן, שמה שמואל עכשיו באמת קיבל עליו את הדין שהוא צריך למליך מלך, אבל הוא חושב שהדרך הנכונה למליך מלך זה לחכות. פשוט למתין. יש גם פירוש שלישי, אגב, שהציע בובר בספרו דרכו של מקרא, כן, שמואל מתכנן איזה מהלך. כלומר, שמואל אולי כבר יודע איך הדברים יתבצעו. הוא אומר, לעם לכו לראו, אבל משאיר אצלו את הזקנים. כי אנחנו נמצא בפרק ת', כן, שנמצאים שם איזה קבוצה של קרועים, יש איזה זבח ויש קרועים. אז שמואל שולח את העם הביתה, כי שמואל אולי מבין שהמלאכה הראשונה של שאול, אם אנחנו נבחן את הפרקים הבאים, נמצא ששאול הומלך לא פחות מאשר שלוש פעמים. בפעם הראשונה זה היה משהו די מצומצם ופרטי, אז הוא שולח את העם הביתה, בפעם השנייה הוא כבר יאסוף, יקבץ את העם, ואז יפילו גורלות, ואז בסוף ייבחר שאול לעיני כל, כן? אבל בפעם הזאת הוא חושב שהעם לא כולם צריכים להיות, ככה בובר מציע להבין. כאמור, אני לא בטוח אם בשלב זה אנחנו אמורים לדעת מהי התשובה לשאלה, אם יש תשובה אחת לשאלה, אולי בשלב זה אנחנו באמת צריכים להיות בערפל. מה בדיוק אמור לקרות? והערפל באמת מתגבר כשאנחנו פותחים את הפרק הבא. והיא איש מבנימין ושמו קיש בן אביאל בן צרור בן בחורת בן אפיח בן איש ימיני גיבור חי ולא היה בן ושמו שאול וכו'. מה התחושה כאן? התחושה כאן היא, פתחנו ספר חדש. כן, ספר שמואל הסתיים, אנחנו פותחים את ספר שאול, כן, או ספר מלאכים, לא יודע איך נקרא לספר הזה, זאת התחושה. והפסוק הזה באמת מזכיר מאוד את הפסוק הראשון של ספר שמואל. אז אם באמת סיימנו את הפרק הקודם בערפל, כן, אז אנחנו כביכול פותחים ספר חדש, לא יודעים לאן הספר הזה אמור להוביל אותנו. כן, עכשיו זה בעצם הרקע שרציתי. עכשיו ניכנס לפרק עצמו. כן, הדבר הראשון שאני רוצה לשים אליו לב לפרק הזה זה החריגה מהקרונולוגיה. אנחנו כולנו יודעים שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל לא צריכים להשתולל עם הרעיון הזה. מי שלימד אותנו באמת איך להשתמש בכלל הזה בצורה הזהירה והמושכלת ביותר היה הרמב"ן לתורה בכמה מקומות, בעיקר בתחילת פרשת קורח, אבל בעוד כמה מקומות נוספים. כן, ואחד מהדברים שאנחנו צריכים להבין כשיש חריגה מהסדר הקרונולוגי זה שזה לא סתם. כן, אם נחזור שוב לביקורת הביקורת החדשה, לא לבלבל את זה עם ביקורת המקרא, אני לא עושה כאן בביקורת המקרא, הביקורת החדשה זה קריאה ספרותית, שזה אולי ההפך הגמור מביקורת המקרא, כן, אבל הביקורת החדשה גם כן לימדה אותנו להיות מאוד מאוד רגישים לסדר מסירת המידע. כן, מאוד חשוב לראות איפה מוסרים לנו את המידע. ויש מידע מאוד מאוד חשוב כדי שנבין את הסיפור הזה, שהמקרא מסתיר מאיתנו עד ממש לאמצע הפרק, והוא נקרא את פסוק ט"ו. ואדוני גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול אמור. כן, זה מאוד חשוב. כן, שנדע שהקדוש ברוך הוא הודיע לשמואל, כן, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשכתו לנגיד על מי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים כי ראיתי את עמי כי בא צעקתו אליי. אילו הפסוק הזה מופיע בתחילת הפרק, זה היה מפזר את הערפל מיד. לא היינו פותחים את הפרק בערפל, היינו פותחים את הפרק שאנחנו יודעים בדיוק מה המתווה. הקדוש ברוך הוא כבר בחר את המלך, הוא כבר יודע איך להביא את המלך אל שמואל, ושמואל אמור להמליך את האדם הזה על ישראל, דעקה שהמספר משום מה בוחר לא למסור לנו את המידע הזה ישר בתחילת הפרק, מה שהיה באמת נותן לנו את תחושת הביטחון, אנחנו בדיוק מבינים מה קורה, אלא ממתין עד לפסוק ט"ו. להמתין עד לפסוק ט"ו זה בעצם להמתין עד לרגע האחרון. הוא לא יכול למסור את המידע הזה מאוחר יותר מפסוק ט"ו, כי מיד אחרי פסוק ט"ו יש מפגש. כן? ברגע ששאול פוגש את שמואל, אנחנו חייבים לדעת ששמואל כבר יודע מי זה שמגיע אליו, ומה הוא אמור לעשות איתו. אי אפשר להמתין עם מסירת המידע הזה אפילו דקה אחת נוספת, אלא אומר, המספר בכוונה תחילה בוחר להמתין עם אותו מידע חיוני כל כך עד לרגע האחרון, ואומר שהערפל משרת את המגמות שלו. הוא רוצה שאנחנו עדיין נגשש באפלה, שאנחנו בעצם נקרא סיפור שעל פניו הוא סוג של אופרת סבון משפחתית, אגב לא מן המשובחות ביותר על פניה, בסדר, חפש את האתונות, הוא מחפש, לא מוצא, רוצה לחזור הביתה. נו, זה, כן, אני חושב שאופרה כזאת לא תזכה ברייטינג גבוה מדי, האח הגדול לוקח בגדול מול דרמה משפחתית בנאלית שכזאת, וזה מה שאנחנו חשים. אנחנו קוראים את הפרק ושואלים, למה המקרא מתעניין כל כך, שוב, אנחנו עשינו לעצמנו תרגיל, כן? שכחנו שאנחנו יודעים את הסוף. שכחנו שכבר קראנו את פסוק תדבב פעם בחיים, כן? אז אנחנו עשינו לעצמנו תרגיל, אנחנו לא יודעים, ופתאום אנחנו רואים איזה בחור כפרי, כן? שמטייל לו בכל מיני מקומות כדי לחפש אתונות, וכן ימצא, לא ימצא, את מי זה מעניין אם הוא ימצא או לא ימצא את האתונות. אבל זהו, זה מה שהתנך מוסר לנו, על פניו זה הסיפור, וזאת בעצם העלילה הראשונה שאנחנו נתקלים בה במהלך הפרק, כן? אלא מאי, כן? שאף על פי שהמקרא טרח כל כך להסתיר ממנו את המידע, על מנת לאפשר לנו לקרוא את הסיפור הזה כאיזה סיפור ריאליטי, כן? אבל הוא בכל זאת התחיל לפזר על ההתחלה רמזים שזה לא סתם איזה בחור כפרי שמחפש אתונות. בואו נקרא עוד פעם את הפסוק הראשון. ואיש מבנימין ושמו קיש בן אביאל בן צרור בן מחורת בן אפיח בן איש ימיני גיבור חיל. נו, מה מלמד אותנו שזה לא סתם בן אדם שאנחנו הולכים לפגוש? אם יש ייחוס כל כך ארוך ומפותח, זה חייב להיות אדם חשוב, ושוב זה מזכיר לנו מאוד את הייחוס של שמואל בתחילת הספר. כן, אנחנו כבר חושבים, טוב, השאול הזה צריך איכשהו להיות כמו שמואל בתחילת הספר, הוא גם מזוהה כגיבור חיל, ואם הרמזים האלה לא הספיקו לנו, אוקיי, את זה אנחנו נלמד בהמשך, לא פה. זה שהוא צנוע ונחבא על הכלים זה בפרק י', כן? אנחנו לא נספיק לעסוק בפרק י' היום, כן? אבל כרגע אנחנו רק יודעים שהוא בא מייחוס, כן? מה התכונות שלו אנחנו נראה בהמשך הפרק, כן? עכשיו, ולא היה בן ושמו שאול בחור וטוב, לא, בסדר, זה אם הוא רוצה להופיע על על המרכז, הוא צריך להיות בחור וטוב, אבל ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, זה כבר רמז עבה ביותר, במיוחד שאנחנו סיימנו את הפרק הקודם בציפייה מי כבר יהיה המלך, אז אם אין איש בישראל טוב ממנו, נו, זה כבר מעמיד אותו כמועמד רציני, אני יודע אם הבית היהודי יתמוך בו, אם יש עתיד יתמכו בו, אבל לפחות הוא בתוך התחרות, כן? משכמו ומעלה גבוה מכל העם. נו, תיאור כזה ארוך לא יכול להיות סתם. כלומר, יש כאן רמיזה עבה ביותר שמדובר כאן במי שאמור להיות המלך. גם ההקבלה בינו לבין שמואל הוא מאוד מעניין, שכן נזכור איך ששמואל קיבל את השם שלו. הוא נקרא אמנם שמואל, אבל ההסבר של השם שמואל, כל זמן שהוא חי, הוא שאול להשם. והמדרש מיד עמד על הנקודה הזאת, כל זמן ששמואל קיים, שאול קיים, ברגע ששמואל איננו קיים, שאול איננו קיים, וכמובן בסוף הספר ששמואל כבר לא קיים, אבל לפני ששאול מת, הוא מעלה אותו באוב. כך שהשילוב הזה בין חיי שני האישים האלה, כן, זה שילוב מאוד מאוד חשוב לאורך כל הספר, רק שההקבלות האלה הן מאוד מאוד משמעותיות, ולכן יש כאן רמזים עבים ביותר לכך שמדובר כאן במי שנועד בסופו של דבר להיות להיות מלך על ישראל. כן, אבל השאלה שלי היא, אם המספר מעוניין להשאיר בערפל את העובדה שזה האדם שנועד להיות מלך, אז למה הרמזים? כלומר, אם הוא רוצה שנדע, שהוא יגיד לנו, שהוא יקדים את פסוק תדווה, ואז אנחנו נדע את הכל, ולא נצטרך גם לחפש רמזים. כן? ואם כבר הוא רוצה להסתיר מאיתנו את המידע, אז למה לרמוז לנו בצורה כל כך עבה שזה מה שקורה? כלומר, אינו סותר את עצמו כאן בטכניקה הזאת. אני רוצה להציע שתי תשובות שהן אחת. כן? התשובה האחת היא שאנחנו לא יודעים באמת ששאול נבחר כמלך, אנחנו רק יודעים ששאול הוא מועמד אפשרי להיות מלך. כן? האם זה יתממש את זה, אנחנו עוד לא יודעים. הפסוק תדוו באמת מוציא את המרצע מן השק. אין כבר שום מסתורין, כי אנחנו כבר יודעים שהקדוש ברוך הוא בחר, והוא כבר שלח אותו, ואז כשאנחנו נקרא את הפרק, את הכל נקרא תחת הכותרת של איך הקדוש ברוך הוא מתמרן את שאול להגיע למקום הנכון בזמן הנכון. כן? ברגע שאנחנו רק רואים אותו כמשכמו ומעל הגבוה מכל העם, אז אנחנו רואים, נו, זה מועמד. האם בסופו של דבר הוא ייבחר? את זה אנחנו לא יודעים. רק בפסוק תדוו, המחבר, כשכבר לא יכול להסתיר לנו את הדברים יותר, אז הוא יגלה לנו את מה שהוא הסתיר. זו תשובה אחת. כן? כלומר, הוא רוצה לא לפזר את הערפל, אלא להאיר איזה אור קלוש בתוך הערפל, כדי שאנחנו נתחיל לחוש שזה אולי עשוי להתממש, אבל בלי לגלות לנו מראש שזה קורה. והתשובה השנייה, שהיא ממש קשורה לכותרת שלי, זה שאלמלא הוא נהג כך, אי אפשר היה לי להעביר את השיעור הזה. דהיינו, לא הייתה כאן פוליפוניה. כן? כלומר, ברגע שהוא היה מקדים את פסוק תדוו לשאר הפרק, כן? אז הייתה עלילה אחת. העלילה השנייה באמת הייתה נעלמת לחלוטין. אף אחד לא היה מתעניין באתונות, כן? התונות לא היו מעניינות אף אחד, כן? כדי שאנחנו נתעניין בעלילה הפשוטה והפשטנית הזאת, חובה להשאיר מעט ערפל, כן? אז מצד אחד הוא קצת מפזר את הערפל, מצד שני הוא משאיר מספיק ערפל כדי שאנחנו נקרא את הסיפור וקצת נגשש. אלה שתי התשובות שאני רוצה להציע, וכאמור אני חושב ששתי התשובות ממש משרתות זו את זו, כן? ועל מנת להבין איך הדבר עובד, בואו עכשיו נמשיך בתוך הפרק. כאמור, אם היינו משמיטים את פסוק ב', כן, אז לא הייתה אפילו רמיזה לכך ששאול נועד להיות מלך, ובאמת היינו קוראים את הכל כסיפור חיפוש האתונות. אז בואו נקרא ביחד, כן, ונעמוד על כמה נקודות, ונראה מתי לתוך העלילה של האתונות פתאום פורצת העלילה השנייה. אוקיי, וטוב עד נתונות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש לשאול בנו, קח נא איתך את אחד מהנערים, וקום לך בקש את האתונות. ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ שלישה, ולא מצאו, ויעברו בארץ שאלים ועין. ויעבור בארץ ימיני, ולא מצאו. המה באו בארץ צוף, ושאול אמר לנערו, אשר אמו, לך ונשובה פן יחדה על אבי מן האתונות, בדאג לנו. עכשיו, כשאנחנו קוראים את העלילה הזאת, כעלילת אתונות, אנחנו אומרים, טוב, הוא מתייאש. ואז הנער אומר, לא, אל תתייאש כל כך מהר. ויאמר, הנה נא איש אלוהים בעיר הזאת, ואיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא. אתה נלחש שם אולי יגיד לנו את ערכנו שהלכנו עליה. מי זה איש אלוהים? לא יודעים. כן? יש כאן איזה איש אלוהים, כן? ואולי הוא יעזור לנו, אז בסדר. אז הוא... כן, אבל ביום השלו לנערו, הנה נלך ומנביא לאיש, יש בעיה, איך אנחנו נבוא, אין לנו מה להביא. כי הלחם מזל מכלנו, ותשורה אין להביא לאיש האלוהים, מה איתנו? ויוסף ענה לנותן שלו, ויום הנה נמצא בידי רבע שקל כסף, ונתתי לאיש האלוהים, יגיד לנו את דרכנו. כן, אז הוא מעלה בעיה, והוא מעלה פתרון, וזהו, כן, דרמה ממש פשוטה ופשטנית, כן, בלי הרבה עומק, כאן יש עצירה בעלילה, יש איזו הערת שוליים, לפנים בישראל, כלומר, יש בלכתו לדרוש אלוהים וכו', כן, אנחנו נתייחס לזה בהמשך. כן, אבל, כן.
רציתי להגיד שהמקרא כאן שותה עדויות לאי התאמתו של שאול למלך. כי אבי קיש אומר לו, והנער אומר לו, וכל מיני, דווקא העלילה הזאת היא במקביל לתיאור הזה, שיוצלת גם הדברים שבגללם הוא יאבד את המלוכה.
אוקיי, את אומרת כאן נקודה חשובה, שהיא שייכת לעלילה השנייה. כן, אז עוד מעט אנחנו נעמוד גם עליה, ואני חושב שהמסר הוא פחות חד משמעי ממה שאת מציגה. עוד מעט נגיע גם לעניין הזה. אז בינתיים, באמת, זה עלילה משפחתית, אישית פשוטה, כן, בלי הרבה סיבוכים, אבל יש כאן רמז, שוב, שהעלילה השנייה עומדת להתרחש. מה הרמז? כן, איש האלוהים זה הרמז השני. הרמז הראשון הוא, כן, עוד לפני זה. כן, זה בפסוק ה' הם הבאו בארץ צוף. צוף. מה זה? מה זה צוף? כן, מן הצופים. כן, זה המקום של שמואל. כן, הוא מגיע לארץ צוף. ברגע שהוא מגיע לארץ צוף, הקורא הרגיש כבר אומר, הנה, עלילה השנייה מתחילה לבצבץ. הרי אנחנו מצפים שיהיה מלך, כן? איפה שמואל בכל הסיפור הזה? איפה המלך ששמואל צריך למליך אותו בכל הסיפור הזה? אז הנה, אדם שמשכמו ומעלה גבוה מכל העם, מגיע לארץ צוף, או ארץ צוף יכול להיות שהוא ילך ויפגוש את שמואל, ואם כן, אז זה שהוא מתואר בצורה כזאת, כן? וזה ששמואל ממתין שיגיע מלך, הדברים האלה מתחילים להתחבר. והנה מה קורה בדיוק ברגע שהוא מגיע לארץ צוף, אומר, טוב, בוא נוותר, בוא נלך הביתה. כן? זה כבר דרמה. העלילה השנייה, שכאן מבצבצת בין השיטין, כן? היא לא מפותחת כאן. כן? רק מי שקורא באופן רגיש, חש אפילו ברמיזה הזאת, כן? אבל זה יוצא דרמה אמיתית. כי ברגע ששאול יחזור הביתה, מה יקרה? הקדוש ברוך הוא יצטרך לחפש מועמד אחר. כן? כלומר, הוא כבר לא יהיה מלך. כן? אז ברגע שהוא רוצה לחזור הביתה, ואז אם אנחנו נקרא את הפסוקים הבאים לאור זה, הדרמה היא באמת הרבה יותר עמוקה. כן? כי כל הזמן עכשיו הקורא מתנדנד. כל פעם ששאול פותח את הפה, אז אנחנו רואים אכזבה. המלך כבר הולך הביתה, הוא כבר לא יהיה. וכל פעם שהנער פותח את הפה, מה קורה? תקווה, אולי הוא בכל זאת יגיע. ואז שהוא פותח את הפה, אכזבה, תקווה, אכזבה. כל הזמן אנחנו מתנדנדים כאן בין התקווה לבין אכזבה. זה ברובד השני של הסיפור. כן? עכשיו, באמת נשאל את עצמנו בשלב זה לפני שנתקדם. לפסוק ט. מה למדנו על הדמות הזאת שאול? כן? כלומר, לא למדנו יותר מדי, אבל אולי למדנו מספיק כדי לעשות איזושהי הערכת מצב לגבי האיש. שוב, לגבי הדרמה המשפחתית זה לא כל כך אכפת לנו. לגבי הדרמה השנייה, האם זה מי שמיועד להיות מלך, אז יש כאן מקום לכמה מסקנות ביניים בשלב זה. שהסיפור, אז אני רוצה לפתוח דווקא לא עם מה שהועלה כאן מהקהל, אלא עם תזה שהוצגה על ידי רות פז במאמר במגדים זין, ולאחרונה חזר לטיעון הזה הרב אמנון בזק בספרו החדש על ספר שמואל א', שיש כאן רמיזות בתוך הסיפור הזה לכך ששאול הוא דווקא ראוי מאוד להיות מלך. למה? כי יש כאן יש כאן דברים שרומזים אולי לפסוקים בפרשת המלך בספר דברים. כן, מה למדנו על המלך? לא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו כסף וזהב, ולא ירבה לו נשים. ומה אנחנו מוצאים בתוך העלילה שלנו? כן, אז אין לו יותר מדי סוסים, כי אם יש כמה תונות שהלכו לאיבוד, אז הוא צריך ללכת לחפש אותם. סימן שאף הפי שאבא שלו הוא גיבור חיל, כן, גיבור חיל, הכוונה עשיר, כן, הוא אדם עשיר, אבל לא עשיר עד כדי כך, שהוא יכול לוותר בקלות על כמה תונות, הוא מקיים כאן, זה גם תונות ולא סוסים כמובן, כן, דבר שני, כסף וזהב לא ירבה לו מאוד, איפה שאול רומז לקיום הזה? כי הלחם הזל מכלנו תשורה עין הביא לאיש האלוקים, כלומר אין לו בכלל, כן, אז כסף וזהב לא ירבה לו מאוד, גם את זה הוא מקיים. בפסוקים שקראנו עוד לא קיים, לא ירבה לו נשים, איפה זה?
עם הנערות.
כן, עם הנערות. כן, ובמיוחד אם אנחנו נשתמש בעוד כלי אחד ש... פותח לאור הקריאה הספרותית, שזה סצנת דפוס, כן, ומפגש בין גבר לאישה ליד באר, כן, זו סצנה שיש לה אסוציאציות עשירות מאוד. במקרא, מרבקה, דרך רחל, דרך ציפורה, כן, וכאן יש עוד מפגש בין גבר, לא סתם גבר, כן, גבר מאוד יפה תואר, כן, מאוד מרשים מבחינה פיזית, עם הנערות אנחנו מצפים לאיזה מפגש רומנטי, ולא היא. כן, שום דבר לא יוצא מהמפגש הזה ברמה הרומנטית. אגב, בהמשך אנחנו נראה שחזל חשו יפה מאוד במתח הרומנטי באוויר, בפסוקים האלה. כן, אבל בינתיים המקרא לא עושה עם זה שום דבר, אז כאן בעצם הוא מקיים את שלוש הדרישות האלה, כמובן שלא ירום לבבו, ולתי ירום לבבו מאחיו וכן הלאה, זה דבר שאומנם בפרק שלנו לא נראה אותו כל כך, אבל בפרק הבא, כן, נחבא על הכלים, כן, אז באמת, זה אדם שראוי שאין כמוהו להיות מלך, כך טוענים רות פז והרב בזק, ואני חושב שיש ממש בטיעון הזה, אבל נדמה לי שיש מעט הפרזה, כי אני חושב שהתחושה הראשונית כשקוראים את זה, זה מה, זה אמור להיות מלך? כן? בוא נחשוב באופן קר, בלי רמיזות ספרותיות לספר דברים. כן? האדם הזה, בוא נעשה השוואה פשוטה. כן? הוא בא עם נער אחד. מי זה הנער הזה? נער אנונימי שהוא משרת. לא אמור להיות מנהיג גדול בישראל, כן? ומי מרשים אותנו יותר, הנער או שאול? כן, מבחינת דבקות במשימה, מבחינת התמצאות, כן? הוא יודע שיש כאן איש אלוקים. מה, יש כאן איש אלוקים? לא ידעתי. כן, זה אמור להיות מלך, הוא לא יודע מי נשיא בית המשפט העליון. מה, קצת התמצאות אנחנו מצפים מאדם שנועד להיות גם תושייה, הוא אומר, טוב, עליך מזל מכלן, טוב, בסדר, יש לי משהו. כן, הנער הוא זה שגם יוזם, גם מתמצא, גם מגלה תושייה, ושאול בכל קנה המידה האלה נכשל, זה באמת מעורר כמה ספקות, זה מי שנועד להיות מלך. גם בפרק הבא כמובן, הנחבא על הכלים מצד אחד, אנחנו אומרים, טוב, לבלתי ירום לבבו מאחיו, איזה יופי, מה אמרו עם ישראל? מה יושיענו זה? זה מה שאמור למלוך עלינו, ההוא הנחבא על הכלים. כן, מלך צריך קצת אגו. בלי קצת אגו, איך אתה יכול להיות מלך? אולי לא יותר מדי אגו, אבל קצת כן. כן, וההוא אין לו. כלומר, אני רוצה להציע שגם בנקודה הזאת, המקרא מטלטל בין שתי קצוות. כן, מצד אחד הוא רומז לנו שהאידיאל של מלך של ספר דברים אולי מתממש כאן, אבל האידיאל של מלך של מדעי המדינה, כן, קורס מספר 101, כלומר הקורס המבוא למדעי המדינה, אנחנו רחוקים מזה כרחוק מזרח ממערב, זה לא יכול להיות מלך. ואני חושב שהמקרא אולי בכוונה רוצה שניטלטל כאן, בין שתי הקצוות האלה, ונשאל את עצמנו, מה באמת אמור להיות המלך? זה מה שאמור להיות המלך. אולי כן, אולי לא. מבחינה מסוימת, אולי דווקא זה ראוי מבחינה אחרת. דווקא זה הרחוק ביותר ממלך שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. כן? ואני חושב שחלק מהרפל של הפרק הוא בדיוק על הציר הזה. שאנחנו שואלים את עצמנו את השאלות האלה ולא יודעים בדיוק איך להשיב עליהם. התשובה כמובן תינתן רק בהמשך, כשהשם יאמר, זה מי שאני בחרתי, להיות מלך. כן? האם זאת התשובה הסופית? זאת גם שאלה, כלומר אני רוצה לפתוח נושא שלא נוכל לעקוב אחריו בכלל, אבל סתם למחשבה נוספת, כן? האם בסופו של דבר הבחירה מצדיקה את עצמה? כן? בסופו של דבר שהוא לא כל כך מצליח בתור מלך, ואולי זרעי הכישלון תמונים במה שאנחנו כבר ראינו כאן, וזה כמובן מעורר הרבה שאלות לגבי בחירה אלוקית. מה המשמעות של בחירה אלוקית? אני חושב שאלה בדיוק השאלות שהמקרא רוצה לעורר אותם כאן. כן? לאו דווקא לתת לנו תשובה אחת מוסמכת לשאלה, אבל בהחלט לעורר את השאלה ולהזמין אותנו להרהר בהם. מה באמת המלך? ומה באמת המשמעות? גם כשהקדוש ברוך הוא יאמר, זהו, זה המלך שבחרתי בו, אנחנו אומרים לומר, באמת? זה ככה? יש לזה סיכוי, זה באמת יכול לעבוד, וכשזה ייקשר, אז אנחנו נגיד, טוב, הוא היה אמור להצליח, היו לו כל הכלים להצליח, אבל הוא פשוט לא יודע מה לעשות, או הוא פשוט טעה פה וטעה שם, או שנאמר שהכישלון הוא כמעט חזוי מראש, או משהו באמצע בין הדברים. שוב, אני רק רוצה לזרוק את השאלה לחלל האוויר, כן, ו... להציע שהשאלות האלה כבר עולות כאן, והתשובות עליהן, אם בכלל ניתנו, כן? אולי לא ניתנו באופן כל כך חד משמעי, והשאלות האלה ימשיכו ללוות אותנו במהלך כל הפרקים הבאים. כן, בבקשה.
האם לא, אבל ידיעת סוף הפרק, היינו חושבים אולי שהנער הוא אמור להיות המלך.
כן. זאת מחשבה יפה מאוד, כן? מאוד יכול להיות. כמובן הוא לא משכמו ומעלה גבוה מכל העם, אבל זה כשלעצמו יכול להזכיר לנו עוד פרשה, כן? שהיה עוד אחד משכמו ומעלה גבוה מכל העם, אליהו, ושמואל ראה אותו ואומר, הנה נגד השם משיכו, והשם אומר לו, כי אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. אז גם המחשבה הזאת יכולה לצוץ כאן בפרק הזה. אני אוהב להכניס גם את האלמנט הזה לתוך הפרק. בואו נעבור עכשיו לפסוק ט'. לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, לכו ונלכה עד הרואה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה. זה פסוק חידתי מאוד. לא נמצא אותו בכלל, כן, ולא נזכור את כל הדברים שנאמרו כאן. אני רק רוצה להציע איך אני חושב שאפשר להבין את הפסוק הזה, שהרואה, כפי שאנחנו מכירים אותו ממשך הפרק, שייך לעלילה האישית המשפחתית, כי מה, עם מה באים לרואה? באים לרואה, משאלה איפה האתונות, כן, זה סוג השאלות שמפנים לרואה. כן, ולכן כששאול נכנס לעיר הוא שואל איפה הרואה, אולי תראו לי איפה הרואה, כי זה מה שהוא רוצה לשאול אותו. נביא, אנחנו יודעים מהמקרא כולו, נביא תמיד מופיע בהקשר למנהיג ובמיוחד בהקשר למלך. כן, ולכן הפסוק הזה כבר רומז, אנחנו עומדים על קו התפר כאן בין תקופת השופטים שעומדת עכשיו להסתיים, אחרי ספר שופטים יש עוד שני שופטים, ישראל בתחילת ספר שמואל, אלי ואחר כך שמואל עצמו, כן? ואנחנו עוברים עכשיו למלוכה, ובזה אנחנו עוברים גם כן מהנהגה רוחנית של רועים עם א' להנהגה רוחנית של נביאים. כך אני רוצה להציע, או במילים אחרות, שהמספר כאן רומז לנו ששתי העלילות עומדות עכשיו להיפגש. כן, ברגע ששאול מקבל את ההכרעה כן להיכנס לעיר, כן, וכן לחפש את, את, את שמואל, ברגע הזה שתי העלילות מתחילות, כן, להתקרב זו לזו, עד שהן ממש נפגשות. וזה מעניין מאוד לראות איך העלילות נפגשות, כן? כי בהמשך אנחנו רואים את המפגש הזה עם הנערות, כן? והם העולים במעלה העיר, שימו לב שיש כאן חזרה על משפט מפתח, בפסוק ה' הם הבאו בארץ צוף, והם העולים במעלה העיר, וגם בסוף הפרק, כן, יופיע משהו דומה בפסוק כ"ז, הם היורדים בקצה העיר. וכל ההמה האלה, כן, הם הגיעו לארץ צוף, הם הנכנסים לעיר, הם היורדים, כן, זה הכל באמת תחנות מאוד מאוד קריטיות בתוך העלילה. כן, אז הם העולים במעלה העיר, וכאן גם כן הפועל הוא בלשון הווה. הם העולים, כלומר, זה לא תיאור של משהו שקרה, זה תיאור של משהו שמתהווה. הם בדרך לעלייה, והם מצאו נערות יוצאות לשאוב מים, ויאמרו להן, היש בזה הרועה, ותענן אותם ותאמרנה. כן, עכשיו תקשיבו היטב לסגנון, כן, זה כל כך נפלא, איך שהמקרא כאן ממש תופס את ה... סגנון של בנות פחות או יותר בגיל תיכון, כן? הנה לפניך מהר אתה כי היום בא לעיר, כי זבח היום להם בבמה, כבואכם העיר, כן תמצאו לנו אותו, בטרם יעלה במטה לאכול, כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח, אחרי כן יאכלו הקרואים, ואתה עלו כי אותוך היום תמצאו אותו, הכל מבולבל, הכל בלי שום סדר, כן? ויש באמת דעה במדרש, שזה, שהבנות נכנסות אחת לתוך הדברים של השנייה, כן? האחת מתחילה והשנייה מוסיפה וכו' וכו', אבל גם שומעים כאן את ההתרגשות, ואם תסתכלו עכשיו בבבלי ברכות דף ממח, רבי נתן אומר, הרי אומר כבואכם, כן תמצאו אותו בטרם יעלה במטה וכו', וכל כך למה לפי שנשים דברניות הן? כן, זה לא פוליטיקלי קורקט, אני לא לוקח על זה אחריות, כן, 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 אבל יש משהו שהוא יותר, יותר נצחי הייתי אומר, פחות תלוי תרבות, ושמואל אמר, כדי להסתכל ביופיו של שאול, בחור כזה מופיע עם הבנות הטיפש עשרה האלה, ושומעים את ההתרגשות, ושומעים איך שכל אחת רוצה לעשות רושם על הגבר היפה הזה, כן, להסתכל ביופיו של שאול, כמה שזה מתאים, כן? ובהמשך רבי יוחנן אמר לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. זה נראה על פניו רעיון מדהים, רעיון שקשה לתפוס. מה, זה כל כך משנה, כן? אם הוא יגיע חצי דקה לפני או חצי דקה אחרי, מה ה-30 שניות האלה עושות? למה זה כל כך חשוב? כלומר, זה השגחה עליונה שלחה את הבחורות האלה, כן, לדבר בהתרגשות, כמובן לא צריכה להיות סתירה בין שני הדברים, יכולה להיות סיבתיות כפולה, מבחינתן הן רוצות להסתכל ביופיון של שאול, מבחינת הקדוש ברוך הוא רוצה לעכב את שאול, עוד 45 שניות, דקה, לפני שהוא יתקדם בדקה. למה? למה הדקה הזאת כל כך שאין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נעימה, אבל ברגע שנקרא את המשך הפרק, אנחנו נבין עד כמה הדברים מדויקים. כי מה קורה מיד אחרי זה? ויעלו העיר, הם הבאים בתוך עיר, והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה. איפה מתחולל המפגש בין שאול לבין שמואל, בדיוק בא לי על הבמה, כלומר יש כאן קוריאוגרפיה מושלמת, רואים כאן את הקדוש ברוך הוא כבמאי, כן, שממש מביים את זה, והוא אומר לשמואל, אתה תתקדם לא לפני שאני נותן לך את הסימן, ואיך הוא נותן לשאול את הסימן, שהוא לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא בינתיים, תן לו את הסימן דרך הבחורות. בחורות מעקבות אותו רגע כדי שהמפגש יהיה בדיוק ברגע שעולים על הבמה, כן? וכאן כמובן, והשם גלה את אוזן שמואל וכן הלאה, כן? ואז במפגש הזה שמואל מיד מגלה לו, אתה חושב שבאת לחפש אתונות, אתה, כן? אתה באת לחפש, בעצם אתה לא המחפש אלא המחופש, כן? אני מחפש אותך, כן? ואתה נשלחת אליי ואני מצאתי אותך, וזה קורה בדיוק בתזמון המתאים, כך שלדעתי שני הפירושים שוצאו במדרש הם נכונים, ואחד מהם שייך לעלילה הפרטית, המשפחתית, כן, של האיש היפה שמחפש אתונות ופוגש בחורות, וסוף כל סוף יש כאן איזה קטע של קצת רומנטיקה, כן, להוסיף קצת צבע לאופרת הסבון הזאת, אבל יחד עם זה, מה שמתרחש בו זמנית, כן, זה העלילה השנייה. כן, כאן בדיוק שתי העלילות נפגשו. כן, עכשיו, מה הרוויח המספר בפרק הזה, בכך שהוא שיחק עם שתי העלילות האלה? יצר עלילה אחת, עזב אותה, הלך לעלילה השנייה, בתוך העלילה השנייה בצבצו מדי פעם כל מיני רמזים לעלילה הראשונה, כן, המלכותית, כן, עד שבסוף שתי העלילות ממש נכנסות לאפיק אחד וזורמות ביחד למפגש הדרמטי בין שאול לשמואל, ששם הוא ישמע שהתונות כבר נמצאו, וזה כאילו הסוף של העלילה הראשונה. מעניין, לא ממש הסוף, כי גם בפרק י' יגלו לו עוד אנשים שהעלילות נמצאו, שהאתונות נמצאו. כלומר, העלילה הזאת היא חשובה למספר. זה לא סתם איזה טריק כדי להביא אותנו לעלילה החשובה באמת, שהיא העלילה המלכותית הלאומית. כן? מה הוא הרוויח בזה שהוא יצר את האפקטים? אז דבר אחד, אני חושב שהוא יצר אפקט אסתטי מאוד מעניין. כלומר, בלי האימות הזה, המתח הזה בין שתי העלילות, אני חושב שהיינו חשים הרבה פחות מתח לאורך הסיפור. כן? בזה שאנחנו רואים את הבחור הזה ולא מבינים בדיוק מה הוא עושה. אבל לאט לאט אנחנו מתחילים להבין. ואז הוא כן נכנס לארץ צוף, לא נכנס לארץ צוף, כן ייכנס לעיר, לא ייכנס לעיר, כן יפגוש את שמואל, לא יפגוש את שמואל. כן? כל הדרמה הזאת הוא הרוויח, וזה פשוט הופך את הסיפור ליותר מעניין. יותר מעניין זה גם אומר עם יותר עומק רגשי. כן? חלק ממה המקרא רוצה לעשות, זה לערב אותנו מבחינה רגשית. כן? הוא הצליח לתת לנו ציפייה, לעורר אצלנו דריכות מסוימת, ציפייה מסוימת לקראת המפגש הזה, ואני חושב שזה כשלעצמו חשוב. אני חושב שיש לו מטרה עוד יותר חשובה כאן. המטרה החשובה השנייה היא שיש מתח בין שתי העלילות האלה. כי ברמה האחת יש כאן דרמה אלוקית. הקדוש ברוך הוא מתזמן את הכל, כן, מסבב כאן את כל האירועים, כן, ויוצר את המפגש המושלם הזה בין האדם שאמור למלוך לבין הנביא שצריך להמליך אותו. אבל ברמה אחרת אנחנו רואים עלילה של בן אדם פשוט, פרטי, שלא מודע לשום דבר, הוא פשוט מבצע החלטות, כן, ברמה האישית הפרטית שלו, כן אתונות, לא אתונות, כן לפגוש את הרואה, לא לפגוש את הרואה, ומשום מה שני הדברים האלה תלויים זה בזה. כן? כלומר, המלכת המלך משום מה צריכה גם וגם, גם את התזמון האלוקי מלמעלה, אבל גם את הבחירה האנושית. כן? אני מתאר לי אפשרות ששאול היה אומר, לא הצלחת לשכנע אותי, בוא נלך הביתה. ואז הקדוש ברוך הוא היה צריך באמת לשלוח לשמואל מישהו אחר. כן? כלומר, אני חושב שיש כאן, המקרא לא שולל כאן את הבחירה האנושית. עם כל התזמון האלוקי, יש כאן בחירה אנושית. וזה גם, אגב, בא לידי ביטוי בנביא עצמו. שמואל עצמו לא תמיד מיישר קו לגמרי עם הצו האלוקי. לא תמיד ברור שכל מה ששמואל עושה, הוא עושה על דעת השם, ויש רושם שחלק מהדברים הוא לא עושה על דעת השם, ובסופו של דבר כמובן הוא מקבל מרות. לא מורד חס ושלום בקדוש ברוך הוא. כן, אבל הוא קצת מותח את החבל פה ושם, ולא תמיד ברור שזה באישור מלא של הקדוש ברוך הוא. לדעתי זה חלק ממה שהמקרא רוצה שנבין. כן, שהיחס בין התוכנית האלוקית לבין הבחירה האנושית והיוזמה האנושית, כן, זה יחס מורכב ביותר. הקדוש ברוך הוא לא רק, כן, מושך בחוטים. כן, הוא גם עובד דרך בני אדם, ובני אדם, מה לעשות? בני אדם זה אנשים שהולכים לחפש אתונות מדי פעם. ובני אדם זה בני אדם שלא תמיד יש להם כל התכונות שהיינו חושבים שהן דרושות למלכות. כן? וככה הקדוש ברוך הוא עובד. הוא עובד דרך האנשים האלה. כן? והדברים בסופו של דבר משתלבים זה עם זה. כן? אבל השילוב הזה הוא לא דבר מובן מאליו. כן? הוא שילוב שהולך ונהיה, הולך ומתהווה לאורך הפרק. ואני חושב שהעלילה הכפולה, כן, בפרק, עוזרת לנו להבין את הרעיון הזה, את הרעיון המורכב הזה של תוכנית אלוקית שמתבצעת דרך בחירה אנושית. בואו נעבור לפרק השני, שמואל ברק, פרק ז', רק אם היא מאוד קצרה. אוקיי? השאלות האלה שלדעתי השאלות של יוזמה אנושית ותוכנית אלוקית הן שאלות המלוות את הסיפור המקראי מאז ומתמיד. אני מוצא את זה אצל אברהם, אצל יעקב, אצל יוסף, אצל משה, כן, בעוד הרבה מאוד סיפורי מקרא. כלומר, זה לא אצל דוד המלך, עוד מעט אנחנו נגיע לאחד מהסיפורים של דוד המלך. דעתי זו שאלת מפתח לסיפור המקראי כולו. ואחת הטכניקות להראות לנו עד כמה שהדברים מורכבים, כן, בדברים האלה, זה הטכניקה הזאת של הקריאה הכפולה, כן, של הפוליפוניה. בואו נעבור לשמואל ב' פרק ז', אי אפשר לפתוח שמואל ב' פרק ז' בלי השאלה המקדימה, שהרי כולם יודעים מדוע נמנע מדוד לבנות את בית המקדש, כי דם לרוב שפכת, כן, מכיוון שדוד המלך הוא איש ששפך כל כך הרבה דם, אז לכן נמנע ממנו לבנות את בית המקדש. בעיה הגדולה היא שבפרק שלנו זה לא כתוב, באף מקום. לא כתוב בפרק שלנו בכלל. וגם בדברי הימים, א', פרק י' ז', שהוא מקביל לפרק שלנו, גם שם זה לא כתוב. מה כן כתוב? אנחנו נראה עוד מעט בהמשך. כן, מדוע באמת הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, לא אתה או האתה, אנחנו עוד מעט נעמוד גם על ההבדל הזה. אז מאיפה צץ הרעיון הזה באמת שדוד המלך נמנע ממנו לבנות את בית המקדש מהסיבה הזאת? זאת שאלה היא שזה כן כתוב, אבל במקום אחר. זה כתוב בדברי הימים א', כ' ב', כן, פסוק ח', כן. כן, נתחיל עם פסוק ז', ויאמר דוד לשלמה, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי, והי עלי דבר אדוני לאמור, דם לרוב שפכת, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפני. ושלמה חוזר על הדברים האלה, גם בפרק כ"ח, כן, אז אלה שני המקורות לרעיון הזה. דעקה שכשנתן באמת מדבר על דוד, וזה מסופר פעמיים, פעם אחת בשמואל ב' פרק ז', פעם אחת בדברי הימים א' פרק י' ז', לא זה מה שכתוב. אז מי שנתן את דעתו כבר לשאלה הזאת היה הרד"ק, תסתכלו בדפי המקורות, מקור שבע. דם לרוב שפכת, זה לא מצאנו שאמר לו השם. אבל דוד אמר כן בליבו, כי מפני זה מנעהו השם לבנות הבית, או נתן הנביא אמר לו כן, ואף על פי שלא נכתב בספר שמואל, נמצא כמו רבים, כמו ותאמרו נשלחה אנשים. כן, וזה נכנס לבעיה פרשנית שמופיעה בהרבה מקומות, כשיש פער בין מה ש נאמר במקום אחד לבין מה שנאמר במקום אחר, אז כלומר יש פרט שמופיע במקום אחד ולא מופיע במקום השני, איפה שזה צפוי להופיע, אז אומרים או שזה באמת קרה רק שמשום מה נמנעו מלספר את זה, כן, או שזה לא באמת קרה ומי שסיפר עליו סיפר על משהו שבאמת לא קרה. אבל מה זאת אומרת דוד אמר כן בליבו? מאיפה דוד הגיע לרעיון הזה? אני חושב שמה שעומד מאחורי התשובה הראשונה של הרד"ק, והתשובה הזאת מאוד מאוד נראית לי, זה שככה דוד פירש את הדברים של נתן. כי נתן אומר לו באמת שבית המקדש ייבנה רק בעידן של שלום. הוא אומר, הבן שלך יחיה בעידן של שלום והוא יבנה את הבית. כן? ולכן דוד הבין שהבעיה היא בעיה מוסרית, דם לרוב שפכת. כן, אחר כך הרד"ק מנסה להבין מה כאן הבעיה המוסרית, אם זה מלחמות השם שאדוני נלחם, לשון אביגיל, אז מה באמת הבעיה המוסרית? אז הוא אומר, אולי היו כמה דמים שלא היו עד כדי כך מוצדקים, ולכן על זה נאמר דם לרוב שפכת. כן, אבל מכל מקום דוד מעמיד את זה במישור המוסרי, כשככל הנראה נתן התכוון למשהו אחר. כלומר, מה שאני רוצה להציע זה שזו פרשנות של דוד לנבואה. הנבואה של נתן איננה חד משמעית לחלוטין. אנחנו נפרש אותה בהמשך באופן אחד, כן? שאני חושב שזה האופן המקורי שנתן התכוון אליו, אבל דוד פירש את הנבואה באופן הזה, ואפשר אולי גם להבין מדוע דוד פירש את הנבואה כפי שהוא פירש, כבר הציע יהודה אליצור המנוח, שהנושא הזה של איש דמים זה נושא שמאוד מאוד מטריד את מנוחתו של דוד. כן, דוד מאוד מאוד לא רוצה לראות את עצמו כאיש דמים, כן, וזה מאוד מטריד אותו, מפריע לו, מה?
הוא לא אדם ריאלי, הוא יודע שהוא איש דמים.
כן, אבל הוא רוצה לראות את עצמו כפי שבאמת אביגל תיארה אותו, כמלחמות השם אדוני נלחם. ומה אומרת לו אביגיל? אל תבוא בדמים. אם אתה תשפוך את הדם של הזה, של נבל, אז אתה באמת תהפוך לאיש דמים, וזה יערער את מלכותך. זה אתה לא רוצה. כי מלחמות השם אדוני נלחם, זה בסדר. כן? כן, כי יש דם ויש דם. כן, כשאתה שופך דם במסגרת מלחמה צודקת, זה בסדר. זה לא מה שמונע. זה גם אגב מה ש... הרד"ק אומר, כשהוא מנסה לפרש את זה, אומר, דם שנשפך במלחמה צודקת, זה לא מה שימנע ממישהו, כן, להיות מלך, כן? אבל יכול להיות שדוד, שכל כך מוטרד, האם באמת כל הדמים ששפכתי, האם זה באמת בסדר, אולי, כן, איך אליצור מוכיח את העניין? אז הוא אומר, קודם כל, עצם העובדה שאביגיל בחוכמתה מנגנת על המיתר הזה, כן, היא קולטת אותו, היא קולטת בדיוק את הרגישות הפסיכולוגית של דוד, והיא בדיוק יודעת איך למנוע ממנו לשפוך את דמו של נבל, גם הוא כללני כללה נמרצת, כן? מה הכללה הנמרצת של שמי בן גרה? צאצא איש הדמים, כן? כן, אחר כך...
הוא באמת עשה, הוא עשה דברים של בן ביה, מה זה דוד בבת שפע?
בסדר, לא ניכנס כרגע לשאלה עד כמה זה נכון או זה לא נכון. אני רק רוצה לומר שזה נושא שמאוד מטריד את מנוחתו של דוד, מאוד מעסיק אותו, ולכן כשהוא שומע את נתן אומר לו, כן, רק בעידן של שלום אפשר יהיה לבנות את בית המקדש, כן, כי השם שלו זה גם שלמה, השם של ירושלים זה שלום, כלומר, בית המקדש זה מקום של שלום, כן? דוד מבין שאדם שעושה כל כך הרבה במלחמות, הוא מנוע מבחינה מוסרית לבנות את בית המקדש, גם אם המלחמות הן מלחמות מוצדקות, לדעתי לא לזה התכוון, לא לזה התכוון נתן. כן? עכשיו, בואו ניכנס לתוך פרק זין עצמו. ויהי כי ישב המלך בביתו, ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו. זה כשלעצמו כבר מעורר שאלה, שהרי אנחנו יודעים שהמלחמות לא תמו עדיין, כבר בפרק ח' יש שורה ארוכה של מלחמות, גם בפרקים הבאים מלחמת בני עמון, שזו כמובן מלחמה מאוד בעייתית מבחינת דוד, כן, בפרקים י' א' י' ב', כל המלחמות האלה עדיין לפניו, אז מה הכוונה, כן, והשם מניח לו מסביב מכל אויביו, יש באמת הצעה, גם דת מקרא מציעה את הקריאה הזאת, שאולי באמת צריכים להחליף את סדר הפרקים מבחינה קרונולוגית, כן, ואז ההסבר לכך יכול להיות שפרק ה' מתאר את הכיבוש של ירושלים, ואז מיד במקום להמשיך עם מסע המלחמות של דוד, שזה בפרק ח', מיד ממשיכים עם העלאת הארון לירושלים בפרק ו', והיוזמה של דוד לבנות את המקדש בפרק ז'. כלומר, רוצים קודם כל לסיים את העלילה של ירושלים. ירושלים כעיר המקדש, זה הדבר הראשון, ורק אחרי שמסיימים את העניין הזה, כן, חוזרים לסיפור המלחמות, אף על פי שמבחינה קרונולוגית, באמת זה לא היה לפי הסדר הזה. יש כמה בעיות עם הגישה הזאת, כי קשה להבין את כל המלחמות של הפרקים הבאים, כמלחמות שבאו באמת, מוקדם יותר מהפרק שלנו, כן, והפירוש הפשוט יותר שכבר הרד"ק יצא אותו זה שהשם הניח לו מאויבים שבאים לתקוף אותו מבחוץ, אבל בדיוק אחרי שדוד יזם לבנות את המקדש והשם אמר לו אתה לא יכול לבנות את המקדש, מה עשה דוד? זאת אומרת, טוב, אז אני במקום לעסוק במשרד הדתות אני אעסוק בצבא כיבוש לישראל, ויצא למסע כיבושים, כן, שלא סותר את הפרק שלנו. כלומר, אין כבר אויבים שתוקפים אותו, זה לא אומר שהוא יימנע כל הזמן מלתקוף את האויבים. כן, עכשיו, בכל מקרה, כשנאמר, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו, זה מיד מעורר אסוציאציה. האסוציאציה היא לדברים פרק י' ב', כבר רש"י ושאר המפרשים עמדו על זה, כן, מתי בונים את בית המקדש, והניח השם לכם מכל אויביכם, וישבתם בטח, ואז מגיע הזמן לבנות את המקדש, ולכן והשם מניח לו מסביב מכל אויביו, מיד מעורר את הציפייה שדוד יעשה את מה שהוא באמת עושה. ואומר לך לנתן הנביא, ראה נא אנוכי יושב בבית הרזים, ואהרון האלוקים יושב בתוך העירייה, ויאמר נתן אומר, כל שבלבבך להיחסה, כי אדוני עמך. מאוד מעניין. גם כאן, בפרק שלנו, כמו בפרק הקודם, יש נביא שפועל על דעת עצמו, ובמקרה שלנו, השם מיד סותר אותו. שאומר לו, לא, 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 תגיד לדוד שהוא לא יבנה. הוא חושב שדוד כן צריך לבנות. כן? הוא מיד מוכן שדוד יבנה את המקדש, והשם מיד אומר לנתן שהוא טעה. כן? ואני רוצה להתמקד בדקות המעטות שנשארו, בפסוקים הראשונים כאן. ויהי דבר אדוני אל נתן לאמור, לך ואמרת לעבדי אל דוד, כה אמר אדוני, האתה תבנה לי בית לשבתי. אם נסתכל בדברי הימים א', פרק י"ז, אז אנחנו נמצא את הפסוק הזה באופן קצת שונה. כן? שם נמצא בפסוק ג', ויהי בעלי אלוהו ויהי דבר אלוקים וכולי, כה אמר השם, לא אתה תבנה לי הבית לשבת. כן? האתה תבנה לי הבית לשבתי, או לא אתה תבנה לי אחורה. זה הבדל סמנטי פשוט. כאן זה שאלה רטורית. מה אתה רוצה לבנות הבית ברוך שלו? כאן אומר, לא, לא אתה. כן? אז כאן זה משפט חיווי, כן? עם סימן קריאה בסוף, וכאן זה משפט שאלה. אבל אם תסתכלו, בבקשה, במקורות, מקור הפסיקתא רבתי מקור 4, דבר אחר, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, כתב אחד אומר אתה תבנה לי הבית, וכתוב אחד אומר לא אתה תבנה לי הבית, מהו כך, איך אני מקיים שני הכתובים? מה הבעיה? שני הכתובים אומרים את אותו הדבר, אז המדרש מבין אחרת. אלא לא אתה תבנה לבית שאין אתה בונה אותו, האתה תבנה שבנך יבנה אותו. ובהמשך, אתה דבר אחר, ha'ata tivne shata miyazdo, lo ata tivne she'en ata mishachlilo. David ken bana ata mikdash. Kshenemar ha'ata, זה אומר שדוד כן בונה. מה הוא חושב? המדרש מבין שהי השאלה כאן זה מה שנקרא לשון המפרשים תמיהה קיימת או תמיהה מתקיימת. דוגמה ידועה לזה היא בספר שמואל א' בפרק השני, הנגלו נגליתי לבית אביך. כן? האם נגלו נגליתי? כשהתשובה היא כן. רבי יוסף קרא פרשן פשטן גדול, כן, מחוגו של רשי, מיד עומד על הנקודה הזאת ותובע את המונח, תמיהה מתקיימת. כן, ויש עוד כמה דוגמאות, התשפוט את עיר הדמים ביחזקאל ועוד. כן, כלומר, ככה מדרש מבין. האתה תבנה לי הבית, זאת לא שלילה. זו שאלה רטורית שהתשובה עליה עשויה להיות כן. כלומר, זה יכול להיות, וואו, אתה רוצה לבנות לי את הבית? אתה באמת מוכן לבנות לי את הבית? אולי התשובה היא כן. והמדרש מבין שיש כאן מתח בין ספר דברי הימים, שמיד פותח עם שלילה, לבין ספר שמואל, שפותח עם משפט שאני הייתי מציע שהוא דו משמעי. וזאת הקריאה הכפולה של שמואל פרק ז'. אם נקרא את הפסוקים הבאים, לדעתי נקבל חיזוק לדברי המדרש. כי אנחנו, אין לנו זמן, אין לנו פנאי לעקוב אחרי זה, אבל תקראו את הפסוקים הבאים ותראו ששוב, תשכחו את הסוף ותשכחו גם כן את פסוק הפתיחה, ותקראו את הפסוקים כשהוא אומר, כן, כשהקדוש ברוך הוא אומר, כי לא ישבתי בבית מיום העלותי את בני ישראל ממצרים. מה הציפייה שלנו, הקדוש ברוך הוא כן רוצה בית או לא? יש משהו כן רוצה. ואז הוא אומר, בכל אשר התהלכתי, הדבר דיברתי שוב, אותה השאלה. את אחד שבטי ישראל שציוויתי לראות, למה לא בניתם לי בית הרזים? כאן הוא שולל. כל הזמן הוא מתלתל. יש פסוק אחד שנוטע את הציפייה, הוא כן רוצה שדוד יבנה את בית המקדש, מיד פסוק אחר, הוא לא רוצה שדוד יבנה. וככה זה ממשיך בעוד, במהלך כמה פסוקים, עד שבסוף הוא אומר לו, באמת, הבן שלך יבנה את הבית. ומה זה אומר? שדוד כן בונה או לא בונה? המדרש בעצם עומד על הנקודה כאן. יש גם כאן איזה דו משמעות, רק שנייה, דו משמעות שהמקרא מעוניין בו. הוא רוצה ליצור את העלילה בצורה כזאת, שלא נקרא אותו רק באופן אחד. נקרא אותו בו זמנית, לפי הקריאה, הקדוש ברוך הוא כן רוצה שדוד יבנה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שדוד יבנה, כמו שראינו גם בפרק ת', האינטראקציה בין שתי הקריאות האלה יוצרת איזה מתח שגם כאן יוצר אפקט אסתטי מאוד מעניין, אבל לדעתי גם כן אמירה תיאולוגית מאוד מעניינת על מקום המקדש. האם הקדוש ברוך הוא זקוק למקדש או לא זקוק למקדש? בני אדם יש להם מקום ליזום בניית מקדש, או רק הקדוש ברוך הוא יכול לבנות את המקדש? גם כאן אני חושב שהמסר של המקרא עובד על הציר הזה. לצערי הזמן נגמר, אז אני אשאיר לכם לנסות לפתח את זה. תודה רבה לכם.